ואיזה כיף שוב לראות את קרן הבר, אחרי שנתקלנו זו בזו, זו בזה, זה בזו, כבר חודשים מאוד ארוכים כעמיתים לערוץ, וכמי שעבר על ההקלטות שלה עם אנשי שמאל, ערוץ השמאל. היי קרן, מה העניינים?
לא יודעת, זה תמיד מסובך לענות על זה. אני רוצה להגיד לך סבבה,
תגידי הכל סבבה ונמשיך.
הכל סבבה, טובי, הכל מגניב, תכף נגלה כמה לא, הכל טוב.
כן, כן, כן. טוב, בגלל נסיבות, לא נפרט פה, עניינים אישיים שלך.
סופר לגיטימי.
בסדר, את גם מפרסמת מדי פעם דברים, ולא כל כך יוצא לך באחרונה לתחזק באופן שוטף כמו שעשית בעבר את ערוץ השמאל, אני משוכנע שזה יחזור, אבל הנה אנחנו מחזירים אותו בדלת המקורית, ככה התחלנו, ככה השקנו אותו בשיחות משותפות שלנו, וכמו שאמרתי לך לפני רגע, לפני שנכנסנו להקלטה, אני יכול לדבר על המון דברים ולהגיד המון דברים, אבל זה חוכמה קטנה להתווכח עם עצמי, אז, ולא שאני הולך להתווכח איתך, אולי כן, ובכל זאת שיחה כזאת עדיף שתעשה בפורמט של דיאלוג ולא מונולוג, אם אנחנו עכשיו נזכיר, נזכר בשייקי אופיר הנפלא. אז זהו, אז הייתי קצת בחופשה ומרחוק, גם סיפרתי על זה בפרק קצר קצת, על חוויות של איך להתרחק מפה אחרי כל השנים האלה, מרחוק אנחנו נראים כחברה שאיבדה את זה לגמרי. ואני לא משווה לפודקאסט שלה, לפרק שלה היום עם ציפי על הטירוף הרצחני אמריקאי, נדבר על חברה באמת מעורערת לגמרי, שלא יודעת מה היא רוצה מעצמה, ושהולכת למקומות מאוד מאוד רעים. ומהצד, ממרחק מסוים, כמובן שאני ממשיך להיות מחובר, והפושים מגיעים, והעברית מתגלגלת בכל מקום, לא בטיוט דווקא, אבל לפחות בין הקבוצת המטיילים, זה נראה יותר גרוע כשאתה טיפה פותח את הפריזמה. כשאתה מתרחק טיפה, כי כשאנחנו בפנים זה נראה לנו, אוקיי, אנחנו מכירים, זה חלק מהעניין. כשאנחנו טיפה מתרחקים, אללה, מה יש לאנשים? כאילו, מה הולך איתכם? כל בוקר שאתה פותח את הטלפון או את המחשב, חבר כנסת אחר מודיע שהוא פורש, וזה מודיע שהוא מורד, וזה פה שם, ובשטחים, ועוד פיגוע, ועוד מדינה על סף או אחרי התמוטטות עצבים מוחלטת. אז הנה אנחנו מדברים על זה, ואת פרסמת מאמר אתמול על מרץ, אם כבר מדברים על שמאל, כעלי תאנה שלא חייבת להיות כזאת בממשלה הנוכחית, ועוד יומיים יש מצד גלים, שמי יודע מה יצא ממנו, את לא מרוצה מהממשלה הזאת, בסוף בסוף, ככה נדמה לי, ככה בניואנסים, נכון?
כן, אני לא מסתירה את זה, אני חושבת. אני גם מודה ואומרת, אני גם לא אהיה מרוצה סביר להניח מכל ממשלה, בכל קונסטלציה, אבל אני לא חושבת שאני קנה מידה למשהו. מה שאותי נורא מטריד, זה שבעצם משנה לשנה, כשאנחנו מסתכלים ככה על השיח הציבורי בכלל של הציבור היהודי בישראל, אז בעצם מה שנתפס כשמאל רדיקלי, זה אנשים שעדיין מתעקשים לדבר בשפה נורא מוזרה, שנקראת דמוקרטיה. וזה נורא עצוב, כי בעצם אין היום שמאל רדיקלי בישראל. יש מחנה דמוקרטי קטן מאוד, שהולך ומצטמצם, ומחנה אחר, שהיום כולל גם את השמאל הציוני, שאומר, תשמעו, בואו נמצא איזה משהו היברידי ונקרא לו דמוקרטיה ליהודים ונגיד שזה בסדר וזה זמני, אבל פה בדיוק נמדדת האין דמוקרטיה שאנחנו חיים בה. ואני חושבת שדבר הכי נורא בממשלה הנוכחית הוא שבעוד, ואני לא חושבת שזה נכון, ממשלות הליכוד מרחיקות, או ממשלות ימין הרחיקו אותנו ממושגים דמוקרטיים, אבל זה עדיין היה בתוך השדה הסמנטי שאפשר לקרוא לו מרכז ימין, הממשלה הזאת הכניסה לתוך המעגל הזה את השמאל. ובעיניי, בעוד, וזה בדיוק מה שכתבתי גם בטור, בעוד אנחנו מסתכלים באימה על האיום של נתניהו, והוא לא איום באלמה, הוא אכן איום. אנחנו באמת לא שמים לב שבתוך זה אנחנו מעיינים את השאריות של העקרונות הדמוקרטיים, שעוד איכשהו אפשר לראות אותם משולבים כחוט השני בתוך המדיניות הישראלית מאז ומתמיד, אם כי אין ספק שאי אפשר לקרוא לישראל מדינה דמוקרטית פרסה בשום שלב משנות קיומה. זו לא הנקודה, אבל יש התרחקות ממכנה משותף שאמור היה להיות דמוקרטי ומשותף מרכז ימין ושמאל, וזה לא קיים. ולכן הממשלה הזאת בעיניי מאוד 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 מפחידה, כי קצת כמו הספר של דוד גרוסמן, איתמר וחוב הקסמים השחור, אי אפשר לחזור לאחור, והדברים מתגלגלים ויש להם דינמיקה, וזה מתחבר למשהו אחר שאמרת, על איך הדברים נראים אחרת ממרחק. אנחנו חיים מאפיזודה לאפיזודה לאפיזודה ורואים רק אותן, וכשאנחנו לא מצרפים את כל הנקודות האלה, אלא רק רואים נקודות, זה קצת כמו ציור אימפרסיוניסטי, אם נורא תתקרב אליו, יהיה לך מאוד קשה לראות מה הצייר בעצם רצה שתראה. ורק כשתתרחק, תוכל לראות את חבצלות המים באגם, או את הנשים ששתות בסירה, אחרת הם יראו לך כמו סתם כתמי צבע. ואני חושבת שאחת הפסיכוזות הכי נוראיות זה שאנחנו רואים הכל נורא נורא נקודתי, וחוסר היכולת שלנו לראות את הדברים מלמעלה.
כן,
בבקשה.
במידה רבה, אני אוהב את הדימוי האחרון הזה שלך, של האימפרסיוניזם, כי אני חושב שבמידה רבה המדינה הזאת גם נהגתה, אולי ההגייה שלה הייתה יותר הומוגנית, אבל היא נבנתה והתפתחה מהעליות הגדולות, עוד לפני שהוקמה המדינה, דרך עליות ההצלה של תחילת שנות המדינה, ואחר כך העליות הנוספות, מישהו כתב היום למישהו משלנו, אתם לא יהודים, אתם ערב רב. אמרתי, הללויה בייבי, בדיוק זה מה שאנחנו, זאת אומרת, הגענו מכל קצוות עולם, עם מכנה משותף מסוים שאפשר להתווכח עליו, ודיברנו לא מעט, הרגע הזכרת את זה גם בבטור שלך, את מציינת את זה, אותו נרטיב יהודי, אבל זה לא אומר שיש משהו שמחבר ביני לבין מישהו שהגיע מקנדה, ארצות הברית, קמצ'טקה, מרוקו, מצרים, או לא יודע, פולין. זאת אומרת, בסופו של דבר, התוצאה היא ציור אימפרסיוניסטי, כי זה ערימה עצומה של כתמים, שאגב, ארצות הברית, אם דיברנו עליה בהקשר אחר, ועסקתי בה ביומיים האחרונים, היא גם פסיפס כזה, אבל לפחות הם, גם אם החוקים שלהם נוראים, הם הסכימו על איזשהם כללי משחק, כללי משחק לפעמים קטסטרופליים, לעמוד בתור, סתם אני אומר, לשלם מיסים, לשדוד אבל לפי החוק, whatever. אצלנו גם זה לא קיים. אנחנו באים מצבעים שונים, ממינים שונים, אמונות שונות, כולל בתוך הדבר הזה שנקרא יהודים, כי לי אין אמונה. אני לא מתווכח על זה שנולדתי יהודי, אבל אין לי שום אמונה בשום דבר. אז אני לכאורה בכלל לא אמור להיות שייך לתוך הדבר הזה. אני עוד קטן, שלא ברור כך מה רמת השייכות שלו. אבל נניח לזה, זה באמת נתפסתי לקטע האימפרסיוניסטי שלך.
אגב, בלי כל שום קשר לאימפרסיוניזם, אולי זה באמת חוזר לאיזושהי נקודה מאוד בסיסית, שלא השכלנו לייצר כאן לאומיות ישראלית, אלא מראש הלאומיות...
היא הייתה קרן, היא הושמדה, זה כל העניין.
לא, היא לא הייתה...
היא הייתה לכאורה, בן גוריון ניסה לייצר את הישראלי החדש, היהודי החדש.
אבל לא, הוא ניסה לייצר יהודי חדש, ויש כאן הבדל מאוד גדול.
בסדר.
כמו של דבר, הרעיון של ישראלי הוא לא רק יהודי, מה
לא
לעשות?
לא, ודאי, ודאי.
לא, לא, אני יודעת שאתה מסכים. כל מה שאני אומרת, זה שחוסר היכולת שלנו גם לעבור לנרטיב חדש, הוא נרטיב ישראלי, והוא לא בהכרח יהודי, זה נופל בדיוק על אותה, זאת אומרת, להכל יש מקור משותף.
היהודואיזם הזה, שהם כל כך מקדשים אותו, אני מרגיש שהוא היה סוג של טריגר ראשוני, שבעקבותיו הגיע יהודי חדש, אפרופו בן גוריון, שנהפך, אני חושב, לאורך שנות ה-50 וה-60, לסוג של ישראלי, אולי עד המהפך, אולי עד אחרי ששת הימים, אולי שחרור הכותל, יש הרבה נקודות ציון בזמן שכבר דיברנו עליהם, די ויותר, אני גדלתי כילד ישראלי, שנות ה-60 וה-70 אני הרגשתי ישראלי, הסביבה שלי הייתה ישראלית, היהדות שהייתה, היא הייתה אבל של דור קודם, של דור מעליי, ושל השכונות של הדתיים, את יודעת, בפריפריות, בפריפריה בתוך עיר גם.
אבל קודם כל החוויה שלך היא לא חוויה כלל.
אני מדבר על עצמי כמובן.
אין ספק, וגם מעבר לזה פה אולי, זה אולי לא המקום, זה מגיע, זה מצחיק, זה קצת נופל על, על, על חלק ממה שבמקור היה אמור להיות הדוקטורט שלי, אבל באיזשהו מקום יכול להיות שגם התחושה שלך התבססה על איזושהי קהילה שהיא קהילה מדומיינת, אוקיי? זאת אומרת, זו קהילה שאתה מבחינתך השתייכת אליה באופן מלא, לא בטוח שהייתה קהילה כזאת אי פעם. אתה מבין למה אני
אנחנו מתכוונת? צריכים, אנחנו יודעים לתחום, אז אני, אתה יודעת מה, בואי נעצור שנייה פה, אנחנו יודעים לתחום קהילות ולציין ולסמן באופן ודאי את הגבולות שלהן? זאת אומרת, אם נניח הקהילה שלי הייתה קהילה של בעלי מקצועות חופשיים, נגרים, סנדלרים, מסגרים, ואני לא יודע מה, עורכי דין שטיפלו בהם ורואי החשבון שטיפלו בהם, שחלקם הגיעו מרומניה וחלקם הגיעו מפולין וחלקם היו בני הארץ, וברחוב שממול היו כאלה שהגיעו לפה או נולדו פה והיו יוצאי רוסיה, פולניה, שקנו קרקעות והיו חקלאים באותו מקום, וכולם פחות או יותר היו חילונים, ובכל זאת גם כל החילונים האלה מתוך סוג של מסורת, אפילו לא אמונה, אבא שלי לא האמין בשום מילואים, ורוב האנשים שהכרתי, המשפחות, כאילו, האבות והאימהות של, של החברים שלי, לא היו דתיים.
אבל שנייה, זה אתה, שנייה, שנייה, אני יוצרת שנייה, את זה.
אבל אני, okay. אני רק אשלים את זה. ובכל זאת, הייתה מין אחדות מחשבה יחסית, כן, לא דיברנו אז פוליטיקה, לא ידענו. לא ידענו ימין, שמאל.
בתוך מה שאתה הכרת.
שנייה, שנייה. בדיוק, אני הכרתי את זה, ואני חשבתי שאני ישראלי. אני נתפסתי כישראלי, התייחסו אליי כישראלי, בבית הספר היסודי והתיכון, ואפילו בצבא במידה רבה. באתי כישראלי, התגייסתי כישראלי, הלכתי לגנה כישראלי, הייתי פטריוט עם ערכאות אובליק, שלחתי לצבא להיות קרבי ישראלי, וכן הלאה והלאה. באיזשהו שלב, לתחושתי, הגיע תיקון אלים, כי הישראלית הזאת אימה על ההגמוניה היהודית. אפרופו אבישי בן חיים, כי הם הרגישו פתאום, היו זרמים, גם אם לא זיהו את זה, אולי זה היה משהו שבא באופן טבעי ולא מוכוון ולא מכוון, אולי זה, אולי בגין, אולי יורשיו, ואמרו, רגע, 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 היהודי פה הולך לאיבוד. השותפים הקואליציונים שלהם גם הרגישו ככה, ומאז אנחנו בנסיגה. זאת התזה שלי.
אז אני חושבת ש... תראה, מאוד קשה להתווכח עם הטיעון שאתה אומר, אבל בעיניי הוא עניין של פרשנות, בסדר?
ברור.
ובמקרה הזה, אני לגמרי מבינה מה אתה אומר, אבל זו פרשנות מאוד מאוד צרה, אוקיי? כי היא באה מתוך המקום שלך, אוקיי? שהוא לא בהכרח החוויה המשותפת של כלל הדור שלך. הוא אולי מייצג את הקבוצה ממנה אתה באת, ובתוך כל זה אני אומרת עוד פעם, כשאתה אומר את זה, אתה מדבר על תחושה סובייקטיבית שלך, של השתייכות לאיזושהי קהילה, אבל בעצם אף אחד לא נתן לה אי פעם איזושהי הגדרה.
נכון.
אז בסופו של דבר, אם אף אחד לא נתן לה איזושהי הגדרה, והיא לא מאופיינת בדברים שמקובלים על כל חברי הקהילה, אז בא במידה שהיא קיימת, זה נסיבתי. כי שוב, ההגדרה שלך של מי שייך לקבוצה, מה הקבוצה מסמנת, איפה, כמה ולמה, היא שלך, היא לא איזה משהו שנחווה באותה צורה על ידי כולם, מכיוון שזה גם לא משהו שהוא פורמלי ולא משהו שזה. אז אתה מדבר מתוך איזושהי חוויה שלך שבוודאי יש לה מקום, היא לא בהכרח באמת התיאוריה שתסביר מה התחולל או מתחולל פה. אני כן אתען, שחוסר היכולת שלנו באמת לייצר איזושהי חברה כזאת ולראיה, ורואים את זה חזק כבר שנים, אבל זה הולך ומתעצם, וזה שוב משהו שאנחנו נוטים לא להסתכל עליו, זה ההתייחסות למושגים, השימוש במושגים, כשאנחנו אומרים אנחנו, רובנו לא מתייחסים לכלל האזרחים. רוב הציבור היהודי התייחס לציבור היהודי,
ורוב הציבור החילוני התייחס לציבור החילוני, ורוב הציבור החרדי התייחס לציבור החרדי. זאת אומרת,
נכון, אבל בתוך...
השבטיות לא נפרדה. שנייה. לא הוחדה, סליחה.
נכון, ודווקא בגלל זה זה מעצים עוד יותר את הנקודה שנוצר כאן מבחינה אזרחית משהו שהוא בלתי אפשרי במדינה דמוקרטית, בעיניי לפחות, זאת אומרת לא רק בעיניי, גם פרסם מבחינה של תפיסה אקדמית של מהי דמוקרטיה, שיש אזרחים שהם אנחנו ויש אזרחים שהם הם. זה לא יכול באמת להיות בדמוקרטיה, כי בדמוקרטיה יש שוויון אזרחי. בלי שום קשר לכל שאר המאפיינים שלך כאזרח וכאדם. אבל פה זה כן נוצר, וזה נוצר כי בתוך כל הקבוצות האלה שאתה ציינת, הדבר המשותף לקבוצות האלה זה שהן יהודיות, אוקיי?
כן, כן, אני לא אתווכח על זה. זאת אומרת, אני לא אתווכח על זה כי ברור שכן, ככה אנחנו גדלנו, ככה אנחנו מכירים והכל, ואני כן אחזיר אותנו לעמק, מקום שבו גדלתי, כמובן שהוא היה רווי ביישובים ערביים, ואנשים שהכרנו, תלמידים שלמדו איתנו באותה כיתה, באותו בית ספר, אנשים שעבדו עם אבא שלי ועם אחרים, באותן נגריות, מסגריות, קווי אוטובוס, whatever, והם היו ערבים, הם לא היו אנחנו, כנראה שלעולם במקום הזה לא היו אנחנו, אבל אני לא חושב שמישהו מאיתנו כנערים מתבגרים, או ההורים שלנו, לפחות אלה שהכרתי, אני לא רוצה להגיד שכולם היו אוהבי ערבים ושוחרי שלום ואבירי השוויון. לא, זה לא המצב, ואני מודה בזה. הם היו, אף אחד לא חשב שלא מגיע להם ביטוח לאומי. אף אחד לא העלה על דעתו שהם נחותים במובן של מה שהיה אתמול בערב בעובדה. כאילו, נוער הדברות אנחנו עליונים והם התחתונים.
אבל זה גם נורא תלוי באיך שאתה רואה דברים, אני לא חושבת, גם אני, להבדיל אלף, בסדר? אבל אם תשאל לבנים דרומים, בשנות ה-50, בארצות הברית.
גם היום.
אבל בוא נחזור לאז, בסדר? אז אתה תראה שגם הם יגידו, לא ראינו... בשחורים משהו נחות, לא חשבנו שיש להם פחות שוויון מאשר לנו, אבל אנחנו כאנשים שמסתכלים מהצד יודעים שזה לא נכון.
לא, אני יודע גם היום בדיעבד, אגב, גם אז ידעתי שאין שום דבר אמיתי בשוויון הפורמלי, לכאורה פורמלי הזה, נכון, נכון, אבל ניסיתי ללכת לכיוון אחר, שבו אמרתי איך בעצם התפתחה החברה הישראלית, הלאום הישראלי, עם מרכאות או בלי מרכאות. ושם נדמה לי שההסתכלות שלנו כדור שהתבגר לתוך המדינה, צברי, מה שקראו, הצברס, את יודעת, הגזע החדש הזה, הוא פחות התעסק עם המוצא, אני יכול לדבר על עצמי, כן? עם המוצא, עם האמונה, עם הלבוש, או כל מיני דברים מהסוג הזה, כי... ברור היה לנו שיש אנשים כאלה, ויש אנשים כאלה, ויש אנשים כאלה, אבל הם לא שונים מאיתנו באופן מהותי. נדמה לי שהיה רגרסיה, הייתה רגרסיה אדירה ב-30 השנים האחרונות, אדירה.
אני לא יודעת לשים את האצבע על מתי התרחשה הרגרסיה, אבל מה שאתה אומר, למשל, נופל אצלי, נזדמנה לי יותר מפעם אחת ההזדמנות לשוחח ארוכות עם סילבי קשת. ויצא לנו לדבר על ילדותה בחיפה. אחרי שהיא עלתה ממרסי, היא והוריה ומשפחתה הגיעו לחיפה, והיא מספרת על השכונה שבה הם גרו, אני מתנצלת, אני לא זוכרת עכשיו באיזו שכונה חיפאית הם גרו, אבל היא אומרת, למשל, אם אנחנו הילדים שיחקנו בכדור בשבת, אז מי שיצא מבית הכנסת ובמקרה כדור התגלגל לידו, גם ככה כמו שהוא עטוף בציצית ותלית, היה בועט בכדור בלי לחשוב פעמיים, כי לא הייתה עם זה שום בעיה. יש מצב שבאמת, במדדים מסוימים, הייתה הרבה יותר סובלנות מאשר היום. וזה תופס גם בתוך החברה היהודית כלפי עצמה, וגם ביחסי השכנות. מצד אחד, מצד שני אני גם חושבת שהייתה הרבה יותר בורות והרבה יותר אי הבנה לגבי מה זה אומר שוויון אזרחי, כך שזה יכול להסביר למשל את מה שאתה אמרת מקודם על ערבים ויהודים כאחד. גם אני גדלתי בתוך ירושלים שבה להורים שלי היו לא מעט חברים גם ממזרח העיר, ותמיד אני חשבתי שהכל נורא שוויוני, הרי גם אני כאילו, ולקח המון זמן עד שהבועה שלי התפוצצה כדי להבין שלמראית עין בתוך הבועה שבה ישבנו באמת ביחד בסלון, שם הכל היה שוויוני, ושם כל ההוגות נתאמו באותה צורה, והקפאים ווואטאבר שתו אנשים, והיה לזה את אותו הטעם, והיה שם את אותו שוויון, אבל זה היה אחרת בתוך הבית מאשר בחוץ. וכפריבילגים שהם לא בעצם סובלים מאי השוויון, אנחנו לא ראינו, אבל החברים של ההורים שלי בוודאי חוו.
אני משוכנע.
אני חוזרת אחורה
למערכת. ברור לגמרי. גם הפועלים שעבדו עם אבא שלי, או אצל אבא שלי, בוודאי לא הרגישו כמו שאני הרגשתי. אין לי ספק. אגב, מיעוט לעולם לא יוכל להעביר את התחושה למי שנמצא בצד הפריבילגי, בצד של הרוב.
נכון, אבל פה יש מיעוט שבאמת גם לא כל כך ססים להקשיב לנרטיב שלו, ובעצם הוא כל הזמן נמדד, וזה אולי מחזיר אותנו קצת לטור שלנו היום, בכמה הוא נהנה בסופו של דבר לגחמות יהודיות, אוקיי? וזה נורא נחמד היום שמאדירים את שיתוף הפעולה שכולל את מנסור עבאס, וכמובן גם חברי הכנסת הערבים של מרץ נכנסים לתוך הקלחת של תראו איזו קואליציה הזו, אבל בסופו של דבר זו קואליציה שבעצם נדרשת להגיד אוקיי סבבה, כן יש עליונות יהודית, כן יש כיבוש, בואו ננסה בתוך כל הבולשיט הזה להפוך את הדברים ליותר טובים. זו שיטה שנשמעת אולי פרגמטית ונכונה, אבל אנחנו לא נמצאים פה בחדר בריחה. אנחנו נמצאים במדינה, ובתוך המדינה הזאת יש חברה, וזו חברה מאוד מורכבת, ויש בה לא מעט זהויות, והדרך לפתור את זה מתחילה במקום שבו אנחנו מכירים באיזשהו שוויון. הקואליציה הזאת, בדיוק כמו שהיא רק מנרמלת את הסכסוך, שזה מילים מכובסות מזעזעות ל... פאק איט, לא קורה.
צמצום, צמצום, מיכה גודמן, צמצום.
צמצום מי אס, סליחה, אף אחד לא מצטט אותה, אף אחד, סליחה, לא מצנזר אותנו, אז
אני שום בעיה, את יכולה להתפרע חופשי.
אתה אומר, אסקלציה תהיה ברוכה, קרן פורצת.
אני תכף נגיע לדבר על האנשים עצמם, וזה יהיה כיף.
ובסופו של דבר, היא מקבעת את הכיבוש, זה מהצד הפלסטיני, ובתוך גבולות הקו הירוק היא מקבעת את האפליה וגם את נרמול אי השוויון. זאת אומרת, בעצם, וזה הדבר שהכי מטריד, אנחנו כל הזמן מסבירים לנו, זה ירפא את הדמוקרטיה וזה ייצר, אבל זה לא
כי ברגע... מי מנסה למכור לך את זה?
זה מה שמנסים למכור לנו, שהממשלה הזאת...
מי, מרץ, מוסי?
שקט ומרץ והור, כאילו, הורוויץ בראש מרץ.
עזבי את הורוויץ.
מיכאלי בראש מפלגת העבודה, וטוב, חוץ מגנץ.
זה לא מעניין אותם.
גם את סער, שאנחנו לא...
תקשיבי, אם כבר נגענו באישים עצמם.
אבל תחשוב,
זה לא מעניין אותם, הם לא מאמינים בזה.
זה לא משנה, אבל התירוץ כלפי חוץ, הוא לבוא ולהגיד, תקשיבו, נתניהו היה רעה חולה, הממשלה הזאת היא בוודאי לא שעטנז שמישהו רוצה, לא מימין ולא משמאל, אבל זאת ממשלת הריפוי שתעלה את ישראל על דרך ההחלמה. זו המנטרה הקבועה שנמכרת לציבור.
נכון, כי הם לא יכולים לספר לך שום דבר
אחר. ומעלה האיום של אם לא תגידו לנו כן,
זה הדבר היחיד שיש מעליה, אבל זה כל העניין. אני שונא את הביטוי, את כינוי החיבה ההוא, מתאהב אותו, אבל רק לצורך הדיון. רק לא ביבי, זה הדבק היחיד, היחיד, חד משמעית, שמחזיק את הממשלה הזאת. יש שם כמה אישים, אגב, חלק מהם כן ילכו איתו מחר בבוקר, בלי בעיה. גנץ, אין לי בכלל שום ספק, שום צל של ספק שהוא ילך איתו. אבל בואי ניקח רגע ונוציא את ביבי מהמשוואה, את נתניהו, סליחה, לא רוצה לחזור על זה יותר, על הכינוי, אולי אני לא מחבב אותו, והוא לא חבר שלי, את מר נתניהו נוציא מהמשוואה הזאת, להסדר טיעון שלו, לכלא, להרצאות במיליונים, whatever. בשנייה שזה יקרה, כל הפנטזיה הזאת של ריפוי, down the drain, לא יקרה.
אבל זה גם ברור, גם, עזוב, גם הראשונה שתזרק לכלבים זו מרת.
ברור, okay, ברור, כאילו... גם הבאס לא יצחו אותם, לא יצחו אותם. הרי, תראי, בואי נחזור רגע אחורה. הסיפור הוא בסופו של דבר, כמו שאמרת, מהתחלה עד הסוף, יהודי. הסיפור הוא יהודי, ואם אנחנו מסתכלים על הרכב הכנסת, ועל הרכב רוב מפלגות הקואליציה הנוכחית, הן יהודיות ימניות. Let's face it. עכשיו שנייה, נוציא את ביבי מהמשוואה.
גם מה שאנחנו קוראים לו מרכז הוא ימין.
כן, המרכז הוא ימין, אמרתי. מי שקורא לעצמו מרכז, מי שקורא לעצמו היום שמאל, הוא מזמן לא שמאל, או מעולם לא היה שמאל, או לפחות לא בגרסה שאנחנו מדברים עליה כשמאל, ומי שקורא לעצמו מרכז, מאז ומעולם, כמעט אולי היו, לא יודע, רובינשטיין כאלה בדש, ב-77, באמת, שברים שחשבו שהם מרכז, או תומי לפיד שהיה גם אם אני, זאת אומרת מה, אפילו הם לא, לא חשוב, מי שקורא לעצמו מרכז בפועל הוא ימני, והימין הוא ימין, ונתניהו הוא הכי לא ימין מכולם, אבל גם זה לא לדיון כרגע, הוא סתם אופורטוניסט, ואם נוציא אותו מהמשוואה, הם יסתדרו ביניהם תוך באמת הרף עין, ואם לא יסתדרו עם לפיד ועם ליברמן, בגלל החרדים, סדין אדום של זה וסדין שחור של ההוא, אז יש מספיק גם בלעדיהם, בשביל להקים קואליציה שהיא אולטרה ימנית נטו, סער ובנט ושקד, והליכוד והחרדים ושס, בלי שום בעיה.
גם בל נשכח, סליחה שאני אומרת, שכשלעבודה היה מה להציע, החרדים היו חברים טובים מאוד של מפלגת העבודה.
זה גם יקרה, אם העבודה הייתה בפרופורציות המספריות, המנדטוריות של הליכוד, אז בוודאי שהברית ההיסטורית עם המפדלה היא הייתה נמשכת. אבל הטרנד הלך ימינה. אגב,
זה לא רק הטרנד הלך ימינה, גם נתניהו ידע מצוין.
אבל זה, כן, זה הרבה לפני נתניהו. זה התחיל עם בגין ונמשך עם כל...
לא, לא, אין ספק, אבל כן, זה עבר... בוא נגיד ככה, עד לנתניהו היה ברור שלחרדים יש אינטרס, והם באמת היו...
הלכו עם מי שישלם, בואי נגיד את זה כמו זה.
כאלה שייתו את הכף. השותפות שלהם עם נתניהו די שמה אותם בימין, מה שבאמת היה נקודה תקדימית, אוקיי?
כן, הם לא היו ימין. במקור החרדים לא היו ימין.
הם לא היו ימין, הם היו לגמרי אופורטוניסטים.
כן, אבל תשכחי שבאמצע נכנסה שס, שהיא מפלגת ימין, שהיא ליכוד בית, אין מה לעשות. וזה חלק מהליכוד, חייבים להסתכל על זה ככה.
אתה יודע מה, בוא, זה לא
נושא של... עזבי עכשיו את עבדיה יוסף, שהיה לו אולי אספירציות יותר דרכי שלום. כל יורשיו הם ימין.
אני לא סגורה על זה, אבל זה באמת נושא לפודקאסט שלם.
זה באמת לא חשוב כרגע.
ואני גם לא, אינני המומחית, אני רק...
נביא את המומחה, הוא עובד בערוץ 13, אוקיי.
אבל לי יש, זאת אומרת, אני רואה את זה אחרת, אבל זה באמת לא הזמן. ובכל מקרה, הברית הזאת עם נתניהו היא באמת מאוד תקדימית, זאת אומרת, זה לא משהו שהיה לפני כן, ואני גם לא חושבת שזה משהו שהוא בלתי הפיך. אז דברים בהחלט יכולים להשתנות, ובינינו גם לא מדובר כאן, בוא נשים באמת כאילו את הדברים על השולחן, זה לא כאילו שתהיה כאן ממשלת שמאל.
לא בדיוק. תהיה, נו, מה אני אומר?
בדיוק. אז זה בכלל קצת דיון שהוא אין כל כך מה...
אני לא יודע מזה, לממשלה הנוכחית יותר קל ליישם, יותר קל, ואנחנו רואים שזה קורה בפועל, מדיניות ימנית פרסה, ימנית חד משמעית מאשר ממשלות נתניהו, שאיכשהו היו צריכות לתמרן בין לחצים בינלאומיים ובין מצבים בשטח שהם לא רצו, לפעמים כן רצו, אבל הרבה פעמים לא רצו להבעיר את ירושלים ממצעד גלים. לנתניהו היה יותר קל או יותר נכון אחרי מנהרת הכותל והכל, לכפות או לאסור על אחרים שאינם כמו אלה המופרעים של היום, לעלות אל הר הבית, והוא עשה את זה, גם אם עשה את זה לפעמים ברעש, וגם אם עשה את זה בשקט, כי הוא, האינטרסים שלו היו אחרים, יש אינטרסים של בנט ושל שקד, שמבחינתם ימות העולם, ומחר אפשר להעביר את כל השטח, אולי גם גנץ. אז אני לא חושש זאת אומרת, בוא נגיד ככה, אם זה לא היה נתניהו...
אם יש משהו מעניין שקורה בממשלה הזאת, אני חושבת, זה שבפעם הראשונה צמד חמד בנט ושקד, לדעתי... ושוב, אולי זה לא המקום לפתוח את זה, אבל מתגלים ההבדלים המאוד מהותיים בין השניים. אני חושבת שדווקא בקטע הזה, בשמאל מאוד אוהבים להשתמש במילה פרגמטיסט. אני חושבת שבנט הרבה יותר פרגמטיסט משקד, והרבה פחות אידיאולוג משקד, זה לא מוריד ממנו.
חד משמעית. אגב, אני לא חושב שזאת הפתעה. אני לא חושב שזאת הפתעה, כי...
לא, אני חושבת שזו הפתעה להם, אני לא בטוחה שהם ראו את זה בתוך הזוגיות הפוליטית שלהם.
הזוגיות הפוליטית שלהם.
כל כך ברור כמו מהרגע שהם נכנסו לקואליציה.
הזוגיות הפוליטית שלהם זה נישואי נוחות כמעט לכל אורך הדרך. אני, שוב, אני... פרשן פוליטי מאוד מוגבל, אני לא מדבר כמעט אף אחד, אני מדבר איתכם, זאת אומרת, אני מדבר עם האורחים שלי בפודקאסט, אני מדבר עם אנשים או שומע לפחות אנשים מצד שלישי, ומדיין עם חלק מהם בטוויטר וכן הלאה, אין לי חברים באמת ברמות האלה, לשמחתי הרבה, אני חייב לציין, אבל תראי, שקד יש לה אידיאולוגית ליברטריאנית, ברורה, ימנית, קיצונית, כל המלחמה שלה בבירוקרטיה וכן הלאה, בעלה, זה אידיאולוגיה
צרופה. לא, אני אגיד, גם בנט שותף לזה.
כן,
אבל הוא... בעוד שהילד שקד קצת, ביי, אני מקווה שאף אחד לא יעלב מזה, אבל יש לה חשיבה קצת סטליניסטית, אוקיי? זאת אומרת, מבחינתה האידיאולוגיה שלה...
את בטוחה שהיא השיקה בוסם בשם פשיזם, אז את חושבת שהיא תיעלב מזה שקראת לה סטליניסטית?
לא, רק מבחינת תפיסת האידיאולוגיה כאידיאולוגיה מכוונת, כאילו מהמקום הזה.
כן.
ו...
אבל את יודעת מה, הם לא מטרידים אותי, כי הם זה
לא,
מי שהם.
אבל
הבעיה
אבל
שלנו...
אבל הם... אני רק אומרת לא שזה מצחיק, כאילו בעוד שבעצם השמאל נפרד מכל הערכים שלו, יש דברים כן ששווה להסתכל עליהם שקורים שהם מעבר לשמאל, לא המוקד של השיחה היום, אבל כן... מעניין.
אז תשמעי, אני לא יודע, כאילו לא התכננו לאיזה מוקד בדיוק, אנחנו מתכווננים, וזו שיחה של זרם תודעה חופשי ופריקת עצבים מתואמת, דיאלוג של באמת שני אנשים שפחות או יותר fed up מהמציאות כפי שהיא. אבל אני מנסה להסתכל על... שוב, אני אסע לאיטליה עוד פעם, וירטואלית, או לאמריקה, או לא יודע, אחר הלך קיצון, וינסה להסתכל על הדבר הזה, לא כאותם כתמים ופסים שמצטלבים אחד עם השני, אלא לתמונה כללית יותר. והתמונה הכללית יותר, כמו שאני רואה אותה, וזה באמת לא חדש, אבל היא הולכת ומתחדדת, היא שאני חושב שרוב השחקנים בציבוריות הישראלית, פוליטיקאים כמו גם אזרחים מן השורה, אני מדבר איתך על... בעיניי זה רוב כמעט מוחלט, זאת אומרת, רוב מוחלט בוודאות, זאת אומרת, מעל 50%, אבל זה הולך ל-60%, ל-70%, לא יודע כמה, לא חושבים שיהיה יותר טוב ברמה הזאת של שוויון, וזה לא כל כך מטריד אותם, והם חיים עם זה בסבבה, וכן, החיים הם כאלה, אנחנו יש יותר טובים, יש פחות טובים, יש יותר עשירים, יש פחות עשירים, יש יותר יהודים ויש פחות יהודים, וככה העולם היה וככה העולם יהיה, ומי שזה לא טוב לו, לא, שיסע לברלין, אנחנו שומעים את זה הרי עוד פעם, סע לברלין, סע לברלין, לא יודע מה יש להם עם ברלין דווקא, אבל בסדר.
אותי דווקא שולחים מלא לעזה, אז אני רוצה את השדרוג לברלין.
את עוד בשלב הקודם, עזה זה היה... את יודעת, גם
לא,
לעשות, לקיים
איתן,
יחסים מסוג מסוים עם אנשים מעזה, ואת זוכרת את הימים האלה.
אני לא צריכה לשפוח, יש לי לא מעט מזכרות מהתקופה הזאת, בסדר, אבל אני אומרת, סתם חבל לי שבאמת לא באמת מגוונים את היעדים ששולחים אותם אלינו. אבל,
לנסוע, רגע, מה את רוצה לנסוע לווייקו טקסס או ל...
לא, לא, אם אני עברתי את השלב שלי לשקול הפלות, אני חושבת, לא, אבל וגם אני גם אומרת, עזבו אתכם מהצעות, אם כבר אתם באמת נורא רוצים לשלוח, אז בואו נתחיל, אפשר, יש גם אפשרויות, הטכנולוגיה קיימת, גיוס המונים, שלחו אותי, סבבה, עליכם.
אני הייתי קודם, אני מבקש, אחרי שהקופה שלי תתמלא וכל הכרטיסים יהיו מוכנים והדרכוניים, כי גם אני להוותי אין לי דרכון אחר חוץ מאשר זה הנוכחי, מה לעשות, אני היחיד, אגב אני היחיד בפריפריה הקרובה, אבל ככה זה יוצא רומניה הם קצת מקופחים. anyway מה שאני אנסה להגיד זה שלא, אני מסתכל סתם ככה באמת בשביל לתת להם סימנים, כי הם הרי אנחנו לא יכולים לדבר על מספרים מדויקים, ואין לנו דרך לבחון כליות ולב של אף אחד, וגם כמות האנשים שמצביעים בפועל, הם 65%, 66%, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה זה 100% מתוך ה-100%, אבל נניח שהפרופורציות דומות. קחי למשל, אלה שמצביעים ללפיד, או אלה שמצביעים לגנץ, או אלה שמצביעים לליברמן. אני לא חושב שהשוויון ורעיונות השמאל, או רעיונות בכלל, רעיונות ליברליים חברתיים, לא ליברליים כלכליים, ליברליים חברתיים, חופש פולחן וכל מה שקשור בזה. אני לא רואה את לפין נלחם על תחבורה ציבורית בשבת. אתה יודע מה? גם, סתם, רק כדוגמה, הם רוצים לשרוד בתוך המסגרת שלהם, לא לסתות, לא ימינה, ימינה כן, לא שמאלה, מבחינת הסטטוס קוו, הסטטוס קוו הוא לא משהו שרק החרדים מקדשים. הסטטוס קוו זה מה שכל היהודים מקדשים. צריך להגיד את זה.
אתה יודע מה טובי, אבל אולי בוא נתחיל מזה שבשום אחד מההיבטים אין סטטוס קוו.
לא, לא. אני מדבר על סטטוס קוו ברמה של לא לעשות רדיקליזציה לכיוון שלי ושלך.
זה, אבל, אבל, אבל...
הרי הכיוון הוא ברור.
אני חושבת שאולי, ואולי זה באמת גם עונה לעוד כל מיני דברים שכבר עלו כאן היום בפודקאסט, שאולי באמת הגיע הזמן שנפסיק להשתמש באיזשהו שם קוד שנורא מייפה את המציאות, אוקיי? כי המציאות לא יפה.
נכון, אוקיי? נכון, אין בכלל שאלה.
ואנחנו ממשיכים לדבר על ישראל במונחים של מדינה דמוקרטית, אבל טוטו, we're not in Kansas anymore.
נכון.
אנחנו לא יכולים להמשיך, זאת אומרת, השימוש בטרמינולוגיה הזאת, בעיניי, הוא לא פחות מבעייתי, כי הוא משמר איזושהי תפיסה מאוד מאוד לא נכונה. עכשיו, תוסיף לזה את העובדה שבאמת יש בורות מטורפת. תשמע, יש למשל, כל פעם שאני כותבת על הכיבוש, עזוב, יש מלא מלא טרולים שקופצים עליי, בסדר? יש גם כאלה שחושבים שכשאני כותבת על הכיבוש, הם יכולים להעיר לי על איך אני נראית וכל מיני כאלה. דברים מאוד מאוד רלוונטיים. יש כאלה שאני גם מסתבר לפי הגיפים גורמת להם להקיא אבל יש את אלה שבאמת רוצים לנהל שיח ענייני ולטובת המאזינים שלא רואים אותנו, אני פה עושה quote on quote.
אותן מרחאות שאנחנו כל הזמן מנסים לסמן, כן.
ורובם מסבירים לי איך בעצם ילידי המקום שהיו פה לפנינו, ולא אכפת לי כרגע אם תקראו להם פלסטינים, או תקראו להם ערבים, או תקראו להם מנצ'קינים, זה ממש 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 לא משנה לי כרגע.
פלישתים, פלישתים, בואו נקרא להם פלישתים.
לא, אני לא, אני קוראת להם פלסטינים, כי ככה הם קוראים לעצמם, ואני נוטה לכבד בני אדם באשר בני אדם. אבל מנסים להסביר שהם בעצם לא מכאן, ושהם מסתננים. וגם כשאתה אומר להם, אבל הנה, אלה האדמות שלהם ימימה עוד הרבה לפני שאנחנו הגענו לכאן, בעליות שלנו. הבורות וחוסר המוכנות לקרוא, לחקור, להטיל ספק, לנסות להבין דברים, הולכת ונעלמת. ובעצם אנחנו מגדלים דור שלא
רק... היא הייתה אי פעם? הייתה נכונות כזאת אי פעם? להקשיב לאחר ולמצוקותיו, או להתייחס לעובדות היסטוריות? אני שואל אותך ברצינות. אני שואל, אתה יודע מה? אני שגדל כישראלי חילוני, מעולם לא למדתי את הנרטיב הפלסטיני, אוקיי? ולמדנו בבתי ספר חילונים למהדרין.
זה לא קשור. זה לא קשור, כי הנרטיב הפלסטיני מתנגש עם הנרטיב הציוני.
בדיוק.
וכולנו חונכנו על נרטיב ציוני. אני ממש זוכרת את נקודת המשבר שלי, והיא הייתה באוניברסיטה לבושתי. אני כילדה וכנערה קראתי רק ספרי היסטוריה. אני לא צוחקת, זה הגיע למצב שבגיל 12 הספרנית צלצלה לאימא שלי ואמרה לה, אנחנו מצטערות ואנחנו כבר לא מוכנות לתת לילדה יותר לקרוא את זה, זה פשוט די, אלא אם כן את נותנת אישור ואז זה עלייך. needless to say שזה היה כשביקשתי איזושהי ביוגרפיה על היטלר, אבל באמת לא קשור. וגדלתי על נרטיב, זאת אומרת, כן, גם בתוך הקיום שלי, כירושלמית, כמישהי שגדלה כן בחברה מעורבת, כמישהי שאימא שלה לקחה אותה גם להפגנות של אנשים בשחור, אז כן ידעתי שיש איזשהו עוול, אבל גדלתי בתוך הנרטיב הזה של לוחמי המחתרות, ואותה גבורה יהודית שהיא גם נכון.
והסיפור על הם התחילו, הם התחילו, הם התחילו, הם פרצו,
הם
התנגדו לנו ואנחנו ניצחנו, תפלק.
אז כשגיליתי למשל את הסיפור של המאומות בכותל לפני מאורעות חברון, או כל מיני דברים כאלה, אבל אני ממש זוכרת את הרגע שישבתי באוניברסיטה ופתאום אמרתי, הולי פאק, סליחה עוד פעם על הזה, אבל אני מכירה רק חצי סיפור. וזה ערער לי, זה ערער לי המון מהדברים, כי גם אני מאוד מאמינה שכדי לגדל אנשים נכון, אתה לא מונע מהם את החשיפה. להפך, אתה מגדל אותם מתוך ערכים נכונים, כך שלא משנה מה ייחשף, הם יישארו נאמנים.
אבל האמונה הזאת שלך לא עומדת במבחן המציאות של, 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 של ההמון.
לא, לא, בוודאי שלא, שנייה, רגע. והעובדה, בעיניי, זאת אומרת, אני רגע מדברת על התהליך האישי שלי. העובדה שמנעו ממני מידע, אוקיי? גרמה לי להרגיש שכנראה מישהו רוצה להסתיר ממני.
בחד משמעי, ברור.
כי אם הייתי יודעת את כל הסיפור, לא הייתי איפה שרוצים שאני אהיה.
אבל עוד שנייה, את אומרת שמישהו רוצה להסתיר ממך. יש מצב שהרבה מאוד מאלה שאת חושבת, או שיערת לעצמך, או הגעת למסקנה, שרצו להסתיר ממך, יש מצב שגם הם לא היה להם שום מושג. את יודעת, אני מסתכל אפילו על הדור שהוליד אותי, לא דווקא הורים הפרטים שלי שבאמת לא היה להם מודעות פוליטית וכאלה, הם חיו את חייהם, אבל מורים והכל, רוב הישראלים החדשים, האלה שנכנסו לתוך הדבר הזה, אותו כור היתוך מפורסם, ונכנסו לדבר הזה, הם לא נחשפו לסיפור אחר מעולם.
אבל אין רצון לחשוף אותך לסיפור אחר, כי אם יחשפו
אותך לסיפור אחר. אתה לא חושב שיש. אתה לא חושב ש... מי ציפית? מי היית מצפה היום, גם אם בדיעבד, היית מחזירה את הגלגל לאחור, מי לדעתך היה בא ומאפשר לשמוע ולקבל את הסיפור הזה? אף אחד, נורא.
אני לא יודעת, אבל אני כן יודעת שלנסות לדבר על זה עכשיו, לא יוביל אותנו לשום מקום שהוא
קונסטרוקטיבי. זה נכון.
לעומת זאת, אני חושבת ש... יש בישראל נתיב מאוד ברור של התרחקות מהאמת. וככל שההתרחקות מהאמת היא יותר גדולה, בעצם, אם תשים לב, אנשים כבר לא נדרשים להוכחות כדי להאמין. תיקח רגע את סיפור הרידתה של העיתונאית שירין אבו-עקאלה.
לא הייתי פוסף אפילו את הביטוי רציחתה.
כן, אני יודעת, אני כתבתי כמה פעמים בטור שכתבתי אחרי, כתבתי רציחתה, וכמה אנשים תיקנו אותי.
כן, רצח זה לא בכוונה
תחילה, ואני יודע שאני לא בטוחה שאני מקבלת את התיקון. אבל נניח, נניח. אובדן החיים המיותר, זה בוודאות. אם תסתכל על זה, הרי באופן עקרוני, אם היו מספרים לנו את הסיפור הזה, אז היינו אומרים, אוקיי, אבל יש שם כלי טייס בלתי מאוישים שסביר להניח שצילמו. יש שם, זאת אומרת, יש שם המון המון דברים שדרכם ישראל יכולה הייתה או להוכיח את הטענה שלה, שלא חיילי צהל ירו בעיתונאים, או לחלופין לפחות לגרום לאנשים להטיל ספק, אוקיי? מתוך הנחה שעד שלא הוכח שזה קרה, ישראל חפה מפשע, אוקיי? עובדתית, שים לב מה קורה בציבור הישראלי. אפילו מהשמאל הציוני, אין דרישה. אין דרישה.
אבל בוודאי שלא.
לחקור את הרצח הזה, או את ההריגה המיותרת הזאת. לא, זה לא צריך להיות בוודאי שלא.
אבל אני אגיד לך יותר מזה. את מאוד מעודדת
הפעם. בוא לא ננסה להסביר למה זה קרה, כי אנחנו...
לא, 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 אני לוקח אותך למקום אחר. אני אתן לך להשלים את הטיעון, אבל אני חייב להכניס פה משהו שהוא בעיניי הרבה יותר חמור. אני חושב שחלק גדול מהציבוריות כאן אומר, זה בסדר שירו בה. שלא תכניס את האף שלה לאן שהיא לא צריכה. צריך להרתיע אותם, שלא יסתובבו כאן, כי אנחנו עושים את העבודה, אנחנו שומרים על הציבור היהודי הקדוש, שלא יצאו מפגעים, עם מרחאות או בלי מרחאות, מג'נין או משכם או מעזה, ומי שמסתובב לנו דמו בראשו, זה מסר הרתעתי מכוון בעיניי.
מצוין, אבל אם רגע נפנה את המבט, בסדר? חזרה אלינו, אל הציבור הישראלי, אז אני חושבת שאנחנו מטילים ספק, אני מסכימה איתך שמעולם לא היה כאן, לא הייתה כאן קבוצה גדולה מספיק שקראה תיגר והטילה ספק, אוקיי? Mm-hmm. היו, עוד אפילו לפני הקמת המדינה, אם מסתכל למשל על ברית שלום, mm-hmm. אז היו אנשים שקראו תיגר על סגנון החשיבה הזה, אבל הם תמיד היו מיעוט בטל, כולל הקריאה כבר ב-67 מיד חודש אחרי המלחמה לסגת מהשטחים. תמיד אפשר למצוא את האנשים שהגיעו.
כן, אגב, זאת הייתה קריאה גם של אנשים מאוד מרכזיים מתוך מפלגות השלטון אז, אבל הם היו מעטים.
אז בעצם אני חושבת שאם נסתכל על זה, קריאת התיגר הזאת של קבוצות שהן מחוץ לקונצנזוס, אבל באמת מחזיקות בערכים שלהם, הולכת ופוחתת. ולראיה, אגב, הקואליציה הנוכחית. כי המשפט שרציתי לומר מקודם ולא נאמר, זה שהדבר הכי נוראי בממשלה הזאת, הוא שמי שהיה אמור להיות אמון או להיות חומה בצורה, עזוב אותך בכלל מעקרונות שמאלנים, שהייתה אמורה להיות אותה חומה בצורה של נופה סרן, אוקיי? של דמוקריאה ברורה לדמוקרטיה ולעקרונות דמוקרטיים. בעצם בקואליציה הנוכחית באה ואמרה, אתם יודעים מה? יש רגעים שאפשר למכור את העקרונות האלה.
אמרו לך את זה שלל מרועיינים בערוץ נכון. שלך. שלל. כולל אגב שמאלנים
הדוקים. אבל רוב המרועיינים שלי דווקא מגנים על ההחלטה הזאת, בניגוד אליי.
כן, כן, אמרתי, אמרו לך את זה הרבה, אני חושב שרוב
הם לא אמרו לי את זה, הם אמרו לי את הטענה ההפוכה. וזה בדיוק מה שאני אומרת. אני אומרת שהזוועה הכי גדולה, שהיא במסווה של החלמה של מדינת ישראל, זה שבעצם שתי מפלגות, או לפחות מרץ, כי מפלגת העבודה קצת קשה לי להגיד שהיא חומה בצורה על ערכים דמוקרטיים.
גם מרץ מזמן לא, אבל בסדר.
גם מרץ בהחלט לא פעם הפנתה עין הצלה לגבי זכויות אדם ועקרונות דמוקרטיים, אבל באופן עקרוני, אלה שהיו אמורים להיות, נטשו את עמדת השמירה שלהם בבושת פנים, ולחזור לעמדת השמירה הזאת כבר אי אפשר, זאת אומרת, יש כאן עכשיו לגיטימציה של כמעט כלל הציבור הישראלי, יהודי, עם זה ש... עם איזושהי אקסיומה, שזו מדינה יהודית, ולכן זה בסדר שיהודים יהיו שווים יותר.
אני לא שמעתי כמעט אף אחד מנבחרי הציבור, שבא ואומר, צריך להוריד את היהודית המוצמדת לדמוקרטית, ולהיות מוגדרת כמדינה דמוקרטית.
בוא נגיד ככה, האנשים שקוראים להשמיט את היהודית, לזה אין, גם בעיניי, אוקיי, כאדם פרטי, זה לא משהו שאני הייתי מתעקשת עליו.
לא מתעקש, אני מדבר רק על המהות של העניין.
אבל בוא נגיד, שגם אם נסכים, אוקיי, שיש צורך בבית לאומי לעם היהודי, בעקבות השואה ובעקבות רדיפות אחרות על רקע אנטישמי.
זה בסדר גמור.
בדיוק.
לא, אמרתי, אין סתירה, יאללה.
זה עדיין לא אמור בעצם להכפיף את הרעיון הדמוקרטי לרעיון.
מדינה יהודית מול מדינה ליהודים. כאילו, הדברים נורא פשוטים בסופו של דבר. הרי זה הבסיס לדיון על חוק הלאום, לכל הדיבייט הגדול, ואנחנו מדברים.
וזו בדיוק הטענה גם, אגב, המרכזית של הטור הקודם שלי, זה שכל מי, ובמקרה הזה זה כן גם העבודה, וכן גם רע"מ כמפלגה ערבית, וכמובן מרץ כמפלגה של זכויות אדם, לפחות ככה היא נולדה, היו צריכים להגיד סבבה, אנחנו מבינים זו קואליציית ימין, granted. אנחנו מבינים שבדברים הגדולים לא נוכל לזוז, גם granted. לא זזים מבחינה של מסע ומתן, סבבה, אבל גם לא זזים מבחינה של חיזוק התנחלויות, אין. אין, לא, אין, אין, אין.
אבל הם אומרים,
אבל, הדבר היחיד שכן, ובסדר, אנחנו ניקח את התיקים הכי איזוטריים, ובסדר, הכל טוב ויפה. קודם כל, שוויון
ידעתי שתגיע המילה הזאת, כמעט אמרתי אותה
יחד. ברגע שזה לא נעשה לדעתי, אגב, במידה רבה זו הזדמנות שפוספסה, אני אגיד משהו מאוד מאוד חמור כרגע, כמו שאני רואה את זה עכשיו, עד שלא יהיה כאן משהו מאוד 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 אלים.
לנין ומרקס, עד שלא יהיה הכי גרוע לא יהיה יותר טוב?
וזה לא מחשבה שנוח לי איתה. אני מודה.
אני מבין מה שאת אומרת, אני מבין מה שאת אומרת, אני אגיד לך רק משהו שקפץ לי ממש במשפט הקודם שלך, עד שלא תאמר המילה שוויון. לדעתי, המילה שוויון היא הרבה יותר גרועה בעיני so called שקד ודומיה, או דומותיה, ספיחיה ומצביעיה, whatever, היא הרבה יותר גרועה משמירה על עוד איזו התנחלות, או מפינוי חומש, או מצד הדגלים. כי ברגע שאמרת שוויון, את בעצם מושכת את השטיח מתחת לרגליים שלהם, כי העליונות הפשיסטית הזאת, אפרופו שקד, או הלאומית-לאומנית, אפרופו בנט, מפעל ההתנחלויות.
לא, בנט עדיין הוא כמו, בקטע הזה הוא ושקד, סליחה, הם באותה סירה.
כן, אבל אני אומר...
אני לא סלחנית לבנט.
לא, אני לא סלחן, אבל אני לא סלחן לאף אחד מהם. זה לא משנה בכלל, כי בעיניי... אגב, כמו שאנחנו רואים את התגובות האוטומטיות של הלפידים למיניהם, הם שם באותה מידה, הם משתמשים במילים אחרות, אבל המהות היא אותה מהות בדיוק. אבל את יודעת מה, אנחנו מתקרבים כבר ללימיט שאנחנו משתדלים לשים לעצמנו, והרי לא ננצח את המציאות, לפחות לא בשיחה הזאת. אז אני אחזור לשאלת השאלות, שהרי חוזרת בכל אחד מהדיונים האלה בטוויטר ובתורים שלך ובשיחות שלנו ושלך וכו'. אוקיי, לא, מרץ צריכה לעמוד על שאלה במחיר פירוק הממשלה. בסדר, אין בעיה. נתניהו עדיין איתנו. בינתיים שום חוק, ואגב, הייתי יכול לעשות הרבה כסף אם הייתי מתערב על ועדת החקירה של הצוללות, ועל חוקי הנאשם, ועל הגבלות כהונות, ועל אלף ואחד דברים מהסוג הזה, אבל בסדר? אני לא חושב שהוא יחזור לראש הממשלה כל כך מהר. יש דבר אחד זה לערער את הממשלה, דבר שני זה להפיל את הממשלה, דבר שלישי זה שהוא יקים ממשלה חדשה לפני או אחרי בחירות, לא כל כך פשוט. אבל בסדר, הממשלה הזאת תיפול, מרץ תצא החוצה ותשמור על עקרונותיה. אנחנו, קרן, לא, שנייה, לא, עזבי, לא תהיה שותפה לרמיסת העקרונות שלה, בסדר? נגיד את זה בדרך שיהיה לך הכי נוח.
השיר לך, it's too late, baby, now it's too late.
אני מכיר את זה מצוין, אני אחד השירים שאני יותר אוהב. anyway, מה נקבל? אז בי עכשיו את איום נתניהו מעל הראש. מה נקבל? נקבל ממשלת ימין, יותר הומוגנית ויותר ימנית. עכשיו...
מה זה יותר הומוגנית? סליחה רגע. מה היה לנו לפני הממשלה הזאת?
אותו דבר.
ממשלה ימנית הומוגנית.
אותו דבר. לא.
וסליחה, זה אפילו לא אותו דבר. אנחנו שוב עם מדיניות הרבה יותר גרועה מהמדיניות של נתניהו. רק אנחנו לס נתניהו והשחיתות
הנוראית. אני אגיד לך מה היתרון היחיד שאני כן רואה מעבר לנתניהו לסיטואציה הנוכחית. א', זה שבאמת יש ממשלה ערבית בתוך הקואליציה,
מפלגה.
זה משהו שאני
אין לנו פוסק. ממשלה ערבית.
סליחה?
מפלגה. אמרת
כן,
ממשלה
ערבית. סליחה, את יודעת, לא פרויד משתולל, אבל אני גם קצת עייף, אז כמובן מפלגה ערבית. איסלאמיסטית, לא סתם מפלגה ערבית אידיאולוגית. זה לא משהו פרקטי, זה משהו מאוד שיש לו, יש לו משמעות. זה דבר ראשון. דבר שני, זה... שהרגבים והזוהרים והקצים וכל דיסטלים וכל אלה שינוחו קצת רחוק מהעין הציבורית או לפחות מהתקציבים
שעס וכן הלאה. הם לא מפסיקים להפריש רעל, הם לא נחים.
ברור, אבל לפחות הם מרעילים, את יודעת, את הבארות של עצמם. תראי, הרי הם יחזרו, אנחנו יודעים שהם יחזרו, זה לא שאלה, זה לא שאלה של אם, זה שאלה של מתי, באיזה נסיבות. וכבר הסכמנו שאם נתניהו זז הצידה, אז הם יחזרו, הוא וגדול, לתוך אותם שותפויות שאנחנו הכרנו. אז כל מה שאני אומר עכשיו, ואני פה לא אומר את זה בשמחה, וזה לא מסעת נפש שלי, אני אומר לך, אם נגזר עלינו שזאת המציאות, let it be, תני לי.
אז לא, אז על זה יש לי תשובה, והיא מאוד מאוד ברורה.
כן.
לא, כי ה-let it be הזה הוא מה שהביא אותנו
היום. אני רציתי להגיד so be it, אבל בסדר.
כי so be it הביא אותנו לאן שאנחנו היום.
אבל אנחנו כבר שם.
רגע, שנייה. תראה, אוקיי? זה קצת דומה למשבר האקלים, אוקיי? אפשר היום לפעול אחרת, לשנות סדרי עדיפויות, לדבר אל אנשים בגובה העיניים, ליצור דרישות מאוד ברורות גם מיצרנים ותאגידים, ולא לשנות את מסלול משבר האקלים, אבל בהחלט לשפר את היכולת שלנו להתמודד איתו, וגם לצמצם את ההשפעות, אוקיי? כמו שזה נראה היום, עד שלא יבואו עלינו כמה וכמה אסונות, אנשים לא יעשו הרבה, כשעוד אפשר לעשות משהו, אלא יחפשו דרך או לשרוד, או לשתף פעולה, כשהמצב יהיה כבר קצת יותר בלתי אפשרי, והוא יהיה. זאת אומרת, זה קורה. ואותו דבר גם בנושא של מדינת ישראל. בסופו של דבר, הבחירה המאוד מצומצמת, מאוד שרת מוחין של לייצר פה מדינה יהודית, לנסות גם לקרוא לה דמוקרטית, שמפעילה הלכה למעשה משטר הפרדה, בתוך גבולותיה ומחוץ לגבולותיה גם מייצרת כיבוש ושוללת זכויות אדם, בסופו של דבר, לא משנה כמה נצליח להחזיק את אחיזת העיניים הזאת, היא תתפוצץ לנו בפנים. אוקיי? והיא יכולה להתפוצץ מהמון כיוונים. היא יכולה להתפוצץ מהכיוונים
הפנים. אני חייב פה אסנחת קומית קלה. זאת יש במוסף בארץ, יש להם את הגבוה נמוך וזה. אז אחד המשולשים של השבועות האחרונים, אולי אפילו של השבוע הזה, אני לא זוכר, זה אנשים שאומרים שיום אחד זה יתפוצץ לנו בפנים.
הבנתי לך. אבל קודם כל זה ביטוי נכון.
לא, אני איתך לגמרי. אגב, אני אמרתי את זה במשך שנים, אבל הגעתי לרף ציניות ודטרמיניזם כזה, שאני באמת כבר לא יודע מה ישנה. זאת אומרת, זה ימשיך להידרדר בסוג של התחממות איטית, של מאה בישול של הצפרדיה, לאט, 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 לאט. ואנחנו חיים בתוך הלבר או תחת הזאת כבר כל 2,000 שנה.
לא יודעת אם הייתי נוקבת במספרים האלה, אבל ניחא, אבל בסופו של דבר יש כאן שתי ברירות. זה או דרך של דיכוי, אוקיי? שזה דרך של דם, לא משנה איך נסתכל על זה, וכסף, אבל דם נראה לי יותר חשוב. או דרך של שלום. עכשיו, לבחור בדרך של שלום, וזה תופס על החיים עצמם, אם יורשה לי לצטט את דברי נתניהו, אבל לא באותו פורמט. אם אתה רוצה לפתור משהו, אתה צריך בסופו של דבר להבין שהפתרון הוא לא בעצם תלוי בצד השני, אוקיי? התוצאה של הפתרון הזה תלויה בשיתוף הפעולה של הצד השני, כן. אבל ההחלטה לפתור את זה עם עצמך היא החלטה אישית שלך, והיא לא תלויה בצד שני, אוקיי? אני אבוא מהמקום הכי אישי שלי. אבא שלי היה הורה מתעלל, הוא מעולם לא לקח על עצמו אחריות, הוא מעולם לא ביקש סליחה, הוא מעולם לא עשה שום דבר עם זה, אבל כדי שאני אוכל היום כשהוא זקן, לטפל בו, הייתי צריכה לבוא מתוך עצמי ולהגיד, אוקיי, אם אני רוצה לטפל בו ואני רוצה לחיות לפי הערכים שלי, אז אני לא תלויה בו, אני לא תלויה בסליחה שלו, אני לא תלויה בקבלת האחריות שלו, אני לא תלויה בלקיחת האשמה, אוקיי? זה לא רלוונטי. ובשורה התחתונה, כמו שזה מתאים לבני אדם, זה באמת גם מתאים למדינות. אם מדינת ישראל היא מדינה חפצת חיים, אז היא קודם כל מסתכלת מה הצד שלה. מה יעשה הצד השני, שבמקרה הזה אין כבר את ההקבלה הזאת של, של, של אבי ואני? זה כבר משהו אחר. אבל אז מדינת ישראל תדע גם שהיא עשתה את המקסימום כדי לנסות להגיע לתוצאה שהיא רוצה. זה לא יקרה. זה לא יקרה.
אני טוען את זה כל חיי, אני טוען את זה כל חיי, אנחנו צריכים לקבל את ההחלטות שלנו אך ורק בינינו לבין עצמנו, אני לא מתוקח על זה בכלל. אני פשוט הרבה יותר, לא רוצה להגיד ציני, אבל הרבה יותר דטרמיניסטי בהסתכלות הכללית של ממש לא חשוב מה קרן אבר תעשה, או טובי, או מרץ, או עבודה ומרץ, או אפילו המרכז פלוס, whatever it is small פה בארץ הזה, הארץ הזאת, כי בסופו של דבר העגלה הזאת נוסעת ונוסעת ודורסת וכובשת ורומסת כל סיכוי.
והכיבוש הזה הוא כפול, סליחה, הוא גם הכיבוש הממשי על הפלסטינים, אבל גם כיבוש התודעה שלנו.
נכון, 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 מסכים איתך לחלוטין. בגלל זה אני אומר ש... זה מה, הממלא, הממשלה הזאת הרי תתפרק. בסוף זה ייפול לבד, זה ייפול, לא, לא לבד, וזה יהיה ברעש, וזה יהיה בכאב גדול, אבל זה לא יחזיק מעמד.
נכון, ולכן זה אחד הדברים שבעיניי הם הטעויות הכי גדולות של הפוליטיקה משמאל היום של ישראל. בעוד שהמשותפת, יש בה שותפות ערבית-יהודית, אין בה שותפות שוויונית. אותו דבר גם במרץ. הם יכולים לדבר כמה שהם רוצים על איזה רול מודל של מפלגה שקפית.
מפלגה יהודית, נו, באמת, זה לא מפלגה דו-לאומית.
ומפלגה שבה חלק מחברי הכנסת שלה מתגאים בהיותה מפלגה ציונית, זה לא עובד בעת ובעונה אחת. אבל עזוב, אחד הדברים שאני אומרת, ואפשר לראות את זה בכתיבה שלי לפחות 10 שנים, הדרך היחידה בעיניי, והיא לא תתממש, טובי, זה בסדר, אתה לא צריך כאילו להזכיר לי את זה.
אני... את אומרת לי, אל תקפוץ.
בדיוק, אבל הדרך היחידה, ובזמנו חשבתי שאולי אפשר עם קצת ריאל פוליטיק לעשות את זה, אפילו עם לפיד שאני מודה, סליחה, אני לא מ... לא רק שאני לא מחסידיו, לא חשוב.
כן,
אז זאת, זה יהיה לפרק אחר.
כן.
אבל... עד שלא יתלכדו כאן כוחות דמוקרטיים, שגם יבינו שלהיות דמוקרט אי אפשר להיות מפלגה יהודית בלבד או ערבית בלבד, זה חייב להיות משותף. עד שלא נתלכד, זאת המילה שרציתי, עד שלא נתלכד סביב הערכים האלה ולא נתלכד על דאגה, שום שינוי לטובה שמגיע ממקום שהוא ראוי ונכון לא יקרה. ולכן, בעיניי, we're heading לפיצוץ. זה, זה, זה הכיוון. וגם אם זה לא יהיה עוד שנה או עוד שנתיים, הצורה שאליה אנחנו, הצורה שבה, סליחה, המדינאים בישראל מנווטים את המדינה, היא קצרת רואי בצורה יוצאת דופן. היא נורא נורא תגובתית, היא בהתייחס לאירועים, במקום להסתכל על הדברים, ולנתב אותם בכיוון שמדינת ישראל אולי הייתה צריכה להיות בהנחה, ובאמת השאיפה להיות דמוקרטיה, הייתה השאיפה העיקרית של אזרחי ישראל, לצערי לא. יותר חשוב לנו להיות יהודים. אבל שוב, אנחנו כל פעם שמגיעים לאיזושהי צומת שבו אפשר היה, אגב, אפשר את שניהם הבנתי, אבל הצורה הנכונה...
אני לא עוקב אחרי חידושי אקדמיה ברמה כזאת, אבל זה ממש לא משנה.
אבל כל פעם שיש צומת שבו אפשר לייצר איכשהו התחלה של שינוי כזה, זה לא קורה. והקואליציה הזאת היא פייק של שינוי כזה, כי הבעיה הכי גדולה שלה זה שהיא אומרת מראש, שמעו, דמוקרטיה אנחנו כבר לא נקודה. כן, יש כאן שותפות יהודית ערבית, אבל היא שותפות עם בני חסות. ולשם הייתי רוצה להאמין שאף אחד לא רוצה להגיע, כי זה לא מקום טוב לשום מדינה חפצת חיים. אבל עובדתית כנראה שרק ימים יגידו.
כן,
אנחנו... איזה אופטימי זה לסיים ככה.
לא, אתה עוד... כל שיחה שלי כמעט מסתיימת בהשוואה הזאת של מי יצא יותר אופטימי בדיאלוג או בתלת שיח או, או, או מה שזה לא יהיה. אז אני לא אופטימי, אבל אני אגיד רק דבר אחד כזה באמת נסיים פה. כל מה שציינת עכשיו זה קטסטרופה. קטסטרופה לכאן, קטסטרופה לשם. כמעט כל דרך שהשחקנים הנוכחיים יבחרו לא תביא אותנו למקום יותר טוב, בעיניי, לצערי. לא בטווח הקצר. לא בטווח הקצר, ואפילו לא הטווח הבינוני. אבל אני חושב שהדבר הכי נורא, והנה אני מקפיד על המנהג הקבוע שלי, לצאת יותר פסימי מכל משוחח איתי, אני חושב שהדבר הכי נורא בכל הסיפור הזה, שרוב הציבוריות הישראלית על מנהיגיה ונציגותיה, נציגיה, מי שזה לא יהיה, לא חושבים שזה רע. הם בסדר עם זה לגמרי. אם תשאלי את האנשים האלה, כמובן בליכוד, אבל אפילו במפלגות הסוקול מרכז, ואפילו בעבודה, אפילו בעבודה, כן, עם כל ההיסטוריה הארוכה שלה והכל, זה בסדר, כן, כיבוש, אין צדק מוחלט בשום מקום. הנה תראו, 300 שנה באמריקה, ותראו מה קורה שם ברמה היומיומית, והנה פה, והנה שם, ואנחנו בסך הכל 1% של דמוקרטיות, בכל העולם הגדול והענק הזה עם 250 מדינות. נחיה עם זה, נסתדר עם זה, הנה, עבר עוד שבוע, עבר עוד יום, עוד שנה, עוד שנתיים, עוד עשור. נו, זה מה יש.
לא, אבל אתה יודע, זה מחזיר אותנו חזרה לזה, זה שאנחנו ממשיכים לספר לעצמנו איזשהו סיפור. עכשיו, הסיפור הזה כבר מזמן לא מתיישב עם המציאות.
אבל המציאות היא כפי שאת רואה אותה, המציאות הזאת שמבחינת, המציאות הקטסטרופלית זו שאת רואה, ותיארת אותה בכל כך הרבה מילים, ובכזה כישרון, ובמשך שנים בכתיבה והכל, היא בעיניי ובעינייך מציאות איומה, בלתי נתפסת, בלתי אפשרית, לא לגיטימית, ובעיני רוב האנשים שסביבנו, היא המציאות היחידה שמכירים, ואין להם בעיה איתה. קרן, let's face it, אין להם בעיה איתה.
ולכן, הסיפור הזה, כמו שהוא מסופר, וכמו שהוא מתקדם, סופו להגיע לנקודת שבר גדולה מאוד.
נגיע לגשר וניפול למים, כמו שעשינו בעבר.
או
שכדאי... ככה הם מסתכלים על זה, נו, מה תעשי? ככה זה.
הבעיה היא וזה עוד נקודה מאוד עצובה, זה שאנשים שמתחילים להבין את זה, שאולי כן היו יכולים להילחם, קצת הבינו שזה להיות דון קישוט, והם לא רוצים, הם לא רוצים להיות יותר אלה שנלחמים.
לגמרי, וזו הסיבה שחלק מהם גם שותפים.
זו בהחלט מלחמה בתחנות רוח.
לגמרי.
ולא רק זה, זה תחנות רוח ש... שאולי הן פיקטיביות, אבל הן הולכות וגדלות.
נכון, נכון.
והמאבק בהן נעשה יותר ויותר קשה.
מסכים איתך לגב?
ויותר מדי אנשים כבר מגנים על התחנות האלה, ומעדיפים לראות אותן כחלק בלתי נפרד מהמציאות, ולא בעצם להבין, אוקיי, זה פייק תחנות רוח, בואו רגע נסתכל על המצב כמו שהוא. ולכן, שוב אני אומרת, התשובה שלי
כאן,
לא
המצאתי אותה. פרק, יש מה שנקרא סייקל של כל אחד מאיתנו, ואנשים קולטים את זה בגיל מסוים, הוא בוא נשרוד את מה שיש כאלה אומרים אלוהים, יש כאלה שאומרים המדע, הטבע, הנסיבות, בעיקר המזל בינינו, נותן לנו, ונקווה שלפחות בימי חיינו, בימי חיי ילדינו, פלוס מינוס, כמה שאנחנו מסוגלים לראות בעיניים, נשרוד את זה. נשרוד את זה הכי טוב שאפשר. זה נשמע נורא, אבל בגדול אני חושב שזה מה שמוליך את רוב.
אבל גם על לספר את הסיפור הזה, זה תלוי, עוד פעם, באותו נרטיב מאוד מאוד מצומצם, שבסופו של דבר כמעט כולם בציבור היהודי לוקים בו, אנחנו מסתכלים על הדברים כל הזמן בנקודה, אבל אנחנו גם כן, ופה אנחנו חוטאים, לא מסתכלים על ההבדלים, בין לפני 74 שנים ולאורך כל התקופה הזאת עד היום, אנחנו לא מסתכלים על ההבדלים, גם לא בהלכי הרוח של הציבור.
אנחנו לא רואים מעבר לקצה החותם שלנו.
ואני חושבת שבכל נקודת זמן, בסופו של דבר, השלט נאון מאיר בגדול מאוד, הדרך היחידה לעבור את זה, היא לחזור לעקרונות דמוקרטיים. ושוב אני אומרת, עקרונות דמוקרטיים הם לא עקרונות, שהם אידיאולוגיים, הם אמורים להיות משותפים לכל אחד מהזרמים הפוליטיים הקיימים. ועד שלא נחזור למחשבה הזאת הדמוקרטית, שום דבר לא יצלח כאן.
את אומרת לחזור כאילו שזה, את אומרת לחזור בהנחה מובנית או מובלעת שזה היה.
לא כי הם היו, לא, 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 לא. אלא כי אלה הערכים שלאורך ההיסטוריה.
לחזור לערכים שמעולם הרוב לא האמין בהם.
אין לישראל מסורת דמוקרטית לחזור אליה. הכוונה היא רק כי מאוד מאוד...
לא רק לא לישראל, גם לא לעם היהודי, גם לא לימי הביניים, גם לא לימי בראשית, לא היו, זה עולם חדש.
בסדר, אבל הרעיון הוא לא, זאת אומרת, אתה תופס אותי פה מילה, אני לא מדברת על חזרה אקטיבית שלנו לחזור למקום שהיינו, לא, שלנו, אנחנו מאוד רחקנו מהערכים שבעבר כן היו...
הייתי אומר back to basics, back to
basics. גם אם לא היינו שם,
כן.
אבל היום הם כבר גם לא בתוך הסט יעדים
הראשונים. נכון, נכון, נכון. ופה הבעיה. נכון, אוקיי, ניצחנו, ביג טיים, אני חושב שלא לא נשאר יותר מה להגיד, אולי זה יהיה פרק הסיכום והסיום של כל הדיון הזה. לא,
רק על זה יש לי עוד איזה 10 פרקים, טובי.
יאללה, יאללה. אז it's a date. קרן, תודה. אנחנו יום שישי, אז לקראת שבת שלום. ומה אני אגיד לך, היה כיף לחזור ולשוחח, it's been a while, באמת, אני רוצה לעשות את זה יותר, אנחנו די יש לנו על מה לדבר. תודה, נהיה בקשר.
תודה לך, שבת שלום, ביי ביי.